קשת, כל שידורי תורה. היום יום חמישי, ואנחנו משדרים הקיץ שיעור שבועי של הרב הלל רחמני בנושא עניינים מספר התניא. הרב הלל רחמני.
בפעם שעברה עסקנו במושגים ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין מבחינת עבודת השם. זאת אומרת, כיצד שתי הבחינות הללו של ממלא וסובב משפיעות על עבודת השם של האדם. והיום רציתי לפתוח בתוספת על הדבר הזה, שמן הראוי להרחיב בה מעט. אומר לנו בעל התניא שכל אדם מישראל יש לו אהבה טבעית המסותרת בלב כל אחד. דיברנו על האהבה הטבעית הזאת, הזכרנו אותה, ודיברנו על כך שאדם גם יכול מתוך אותה אהבה טבעית שירושה לנו מאבותינו, אדם בשעת משבר, בשעת מבחן, חס ושלום, מוכן אפילו להגיע למסירות נפש ממש. אומר לנו בעל התניא, אם כן יש בכל אחד מישראל ניצוץ פנימי כזה, שהוא לדבוק בקדוש ברוך הוא ולא להיפרד ולא להיות נחרד ונבדל חס ושלום ייחודו ואחדותו יתברך בשום אופן, והאדם מוכן לעשות את זה אפילו במסירות נפש ממש. וכאן הוא מוסיף דבר מאוד מעניין, שעסק התורה והמצוות והתפילה הוא גם כן עניין מסירות נפש ממש, כמו בצטה מן הגוף במלות ל-70 שנה. כי למה בעצם עיסוק בתורה ובמצוות יש בו בחינה של מסירות נפש? כי כשאדם יוצא מן הגוף, הוא איננו מהרהר בצורכי הגוף, אלא מחשבתו מלובשת באותיות התורה והתפילה. ואם כן, גם פה, כאשר אדם עוזב את צורכי הגוף שלו ודווה כל כולו בדבר השם, הרי הוא עושה פה דבר שאנחנו קוראים לו מסירות נפש. הוא מוסר את נפשו, הוא דבק בכל נפשו בדבר השם, במחשבתו, במעשיו, במצוות שהוא עושה. ולכן הוא אומר, אני קורא מפרק מ"א, וזהו שתקנו בתחילת ברכות השחר קודם התפילה, אלוקי נשמה, אתה נפחת בי ואתה עתיד לתלה ממני. כלומר, מאחר שאתה נפחת בי ואתה עתיד לתלה ממני, לכן מעתה אני מוסרה ומחזירה לך ליחדה באחדותך, וכמו שכתוב, אליך השם נפשי אשא. כלומר, על ידי התקשרות המחשבה והדיבור באותיות התורה והתפילה, ובפרט באמירה להשם לנוכח, כמו ברוך אתה. והנה בהכנה זו של מסירות נפש להשם, יתחיל ברכות השחר, ברוך אתה השם וכו'. זאת אומרת, אנחנו כאן רואים מה זה המושג ביטול שדיברנו עליו, אנחנו דיברנו עליו בהקשר של ההתבוננות. אחר כך עברנו למושג מסירות נפש. כאן אנחנו רואים את ההתבטאות של הביטול והמסירות נפש בקיום התורה והמצוות. זאת אומרת, אנחנו רואים את ההשלכה שיש לפעולה הזאת שבא לידי ביטוי בתחילה אולי בשלב הזה של ההתבוננות, ואחר כך היא באה לידי ביטוי בתוך התורה והמצוות. ועל כך אנחנו גם עוד נרחיב כשנדבר על הקשר ועל היחס שבין ביטול והתבוננות לבין תורה ומצוות. כמו כן, אומר לנו בעל התניא, וזה אני עכשיו קורא בפרק מ"ו, שהאדם תמיד יכול להיות בקשר הדוק בעקבות ההתבוננות הזאת של הבחינה הנסתרת הזאת, הוא תמיד נמצא בעצם בקשר עם הקדוש ברוך הוא. ואומר, זה מה שאמר אסף ברוח הקודש, ואני בער ולא עדה, בהמות הייתי עמך, ואני תמיד עמך. כלומר, שאף על פי שאני כבהמה, ביותי עמך, מה זאת אומרת אני איתך, אני נמצא איתך כבהמה, שאני לא אדע ולא ארגיש בנפשי ייחוד הזה. זאת אומרת, האם אפילו אומר אסף, הוא מייצג את האדם, את עם ישראל, אומר, אנחנו עושים את התורה ואת המצוות, ואנחנו לא חשים את הדבקות העצומה הזאת, את האור אין סוף שנמצא בהם, אומר, אף על פי כן אני תמיד עמך, כי אין החומר מונע ייחוד הנפש באור אין סוף ברוך הוא, הממלא כל עלמין, וכמו שכתוב גם חושך לא יחשיך ממך. זאת אומרת, מה שאומר לנו כאן האדמור הזקן, זה שאנחנו באמת לא מרגישים את האור אין סוף שאנחנו יכולים לבוא איתו במגע, אבל באמת הוא נמצא פה. זאת אומרת, זה מה שהוא מסביר לנו, שהבחינה הנסתרת היא נסתרת. זאת אומרת, היא באמת לא ניתנת לתחושה באופן ישיר, אבל אנחנו באמת יכולים להיות איתה במגע. זאת אומרת, אנחנו רואים פה שוב שהכרת הבחינה הנסתרת, שאדמור הזקן מלמד אותנו וכל כך מדגיש אותה, את הבחינה הנסתרת הזאת, יש לה משמעות מאוד גדולה, גם לעורר את השמחה באדם, גם לעורר את הדבקות, גם לעורר את מסירות הנפש, וגם לעורר את התחושה הזאת של הקרבה התמידית של האדם, אפילו שהוא חש את עצמו בשלב הראשון, במצב הראשוני שלו, כאילו הוא מנותק. הוא אומר, לא, הידע הזה שלך, שיקיים האור אין סוף בעצם ממלא כל עלמין בשווה ונמצא, והחומר לא מסתיר לו, אתה יכול לאחז במדרגה הזאת ולהתעורר לקרבה. במקום אחר, אומר בעל התניא, שהדבר הזה יכול לעורר את האדם לכך שהקדוש ברוך הוא רואה אותו ומסתכל עליו וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו רואים מכל הדברים האלה ששתי הבחינות האלה שהן כל כך יסודיות במחשבה של האדמור הזקן, יש להם השלכות גדולות ומרחיקות לכת בעבודת השם של האדם. בנקודה הזאת הייתי רוצה לעבור למושג שהוא קשור באופן מאוד הדוק למה שדיברנו עד עכשיו, אבל לא הרחבנו עליו את הדיבור. המושג הזה זהו מושג הצמצום. ובכן, הארי מלמד אותנו שבתחילה היה אור אין סוף ממלא את כל המקומות בשווה, ואחר כך כשעלה ברצונו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולמות, הוא צמצם את אורו לצדדים ויצר חלל ומקום פנוי. בתוך החלל והמקום הפנוי הזה השתלשל קו שמילא את החלל הפנוי ולאט לאט, ואלה הם העולמות שלנו. בדרך כלל האדמור הזקן לא מרבה לדבר על הצמצום הזה. כמו שראינו כמה פעמים, הוא מדבר כל הזמן במונח של צמצומים. זאת אומרת, של הסתרות, של שלבים על גבי שלבים, אבל הוא לא מרכז את עצמו במה שאנחנו קוראים הצמצום, שזה המושג הזה שעכשיו תיארתי בקיצור, בזה הוא כמעט לא, הוא לא מרבה לדבר עליו. בכל אופן, אנחנו יכולים למצוא התייחסות מסוימת לדבר, ומן הראוי להגיד על זה כמה מילים. ראשית כל, צריך להבין שהמושג צמצום הוא כנראה במעבר שבין סובב כל עלמין לממלא כל עלמין. זאת אומרת, הבחינה של סובב כל עלמין היא הבחינה שלפני הצמצום, והממלא כל עלמין זוהי הבחינה שאחרי הצמצום. זאת אומרת, אנחנו יכולים לתאר לעצמנו את הצמצום כשלב המעבר בין הבחינה החודרת כל, האינסופית, האור אינסוף, לבין הבחינה שמדורגת, שמתוארת בקו הזה שחודר לתוך החלל וממלא אותו. אם כן, אלה הם שתי הבחינות. וכמו שראינו, באמת זה לא מדובר פה, לפי התפיסה של האדמור הזקן, לא מדובר פה על צמצום אחד, לא מדובר פה רק על צמצום ההסתרה של אור, אלא מדובר על שלבים שלבים. בכל אופן, אנחנו נתמקד עכשיו במה שקוראים הצמצום הראשון. ובכן, בתולדות הקבלה אחרי הארי היה ויכוח גדול כיצד להבין את המושג הזה. האם המושג צמצום רוצה לבטא, כמו שמשמע מהדברים שאמרתי, הסתלקות של האור? כלומר, האור הצטמצם לצדדים, זאת אומרת, הסתלק, ואז המקום פנוי, שהחלל והמקום פנוי, זאת אומרת, יש כאן איזה ריק מסוים מאור אינסוף, או שלא מדובר כאן על משהו כפשוטו, אלא על סילוק, אלא מדובר פה על הסתרה של האור. הוויכוח הזה נקרא הוויכוח, השאלה האם צריך לפרש את הצמצום כפשוטו או שלא כפשוטו. מי שמפרש צמצום כפשוטו אומר שבאמת היה סילוק האור. מי שאומר שבאמת לא מדובר פה על צמצום כפשוטו, הוא מתכוון שמדובר פה על הסתרה. מכל מה שדיברנו בפעמים הקודמות, נראה ברור, וודאי אין בזה שום ספק, שאדמור הזקן איננו מפרש את הצמצום כפשוטו. הוא בעצם אומר לנו כל הזמן שהאור אינסוף, שהוא בחינת הסובב כל עלמין, בחינת האור הגנוז, הוא בעצם נמצא חודר כל וממלא כל. אלא שהוא מצומצם מאיתנו, מוסתר מאיתנו. זאת אומרת, אנחנו עכשיו כאן מבינים מהו ההבדל בין כפשוטו ושלא כפשוטו, או סילוק והסתרה. כשאנחנו אומרים כפשוטו וסילוק, זה אומר שהאלוקי איננו שורה בעולמות. ואז ההסתרה, או הייתי אומר הריחוק, שבין העולם ואלוקים, הוא דו צדדי. זאת אומרת, הן אנחנו רחוקים מאלוקים, והן אלוקים, העולם נסתר ממנו. זאת אומרת, הוא לא נסתר, אלא הוא נראה, אבל בכל אופן הוא אחר, נאמר ככה, לא נסתר, אלא אחר ממנו. זאת אומרת, יש כאן איזה מין, משני הצדדים, יש פה ריחוק. כן? הייתי אומר, זוהי תפיסה שתתפוס את האלוקות כאלוקות טרנסנדנטית. זאת אומרת, מעבר לעולם, נסתרת וכן הלאה. לעומת זאת, תפיסה שאומרת צמצום שלא כפשוטו, אומרת שבעצם אנחנו לא תופסים את האלוקים, את האור האלוקי, סליחה, את האור האלוקי שנמצא פה. אבל מצידו, זאת אומרת, העירייה שלו היא לא כזאת. וזה המושג מוסתר. מוסתר זה אומר שמבחינת המציאות, המציאות האלוקית, האור אינסוף נמצא. אלא שצריך להבין שלא מדובר פה באור אינסוף נמצא, אלא שהוא באמת מוסתר מצד המקבלים אותו. ואכן, כפי שהקראנו כמה וכמה פעמים מתוך הבעל התניא, ברור שמדובר כאן, לפי דעתו, על צמצום שלא כפשוטו, זאת אומרת, הסתרה, וההסתרה הזאת היא רק מצד המקבלים חיותו. זאת אומרת, לא מצד הקדוש ברוך הוא, שהוא חודר כל, רואה כל, יודע כל, בידיעתו, יודע בידיעת עצמו, יודע את כל הנבראים, וכן הלאה וכן הלאה, אלא שאנחנו לא תופסים את הדבר הזה ולא רואים. אם כן, זאת נקודה ראשונה שאנחנו יכולים לסכם ולומר, שלפי בעל התניא צריך להבין את הצמצום כהסתר. נקודה שנייה שהיא מאוד חשובה, זה ההדגשה שאומר אותה האדמו"ר הזקן בליקוטי תורה, בתוספת של בהוספות שבסוף ספר ויקרא. שם אומר לנו האדמו"ר הזקן, שכשאנחנו מדברים על האור של סובב כל עלמין והאור של ממלא כל עלמין, זאת אומרת שתי הבחינות האלה, שתיהן הערות מהקדוש ברוך הוא עצמו. זאת אומרת, לפי בעל התניא, בחינת סובב כל עלמין היא איננה האלוקים, איננה עצמותו יתברך, אלא היא הערה, היא הערת אור אינסוף, ויש עוד הערה אחרת שנקראת ממלא כל עלמין, זאת הבחינה המדורגת. ההבחנה הזאת נראית אולי במבט ראשון לא לגמרי מובנת, למה זה כל כך חשוב להדגיש שלא מדובר פה על עצמותו יתברך, אלא עצמותו בכלל היא מעבר לסובב וממלא. אבל כשנכנסים לעומק הדברים ובוחנים אותם, רואים שלדבר הזה יכולה להיות משמעות גורלית ביותר. יכול להיות שהמחלוקת הגדולה שבין נפש החיים לבעל התניא בשאלות האלה כרוכה גם בהבנה הזאת. בנקודה הזאת אני לא יכול להרחיב אותה, בכל אופן אני רומז שהדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב, שלפי בעל התניא אנחנו מדברים בעצם על עצמותו יתברך כדבר שנסתר לחלוטין מאיתנו. וההערות של סובב וממלא כל עלמין, אלו הערות ממנו. ההשלכה האחת שיכולה אולי לצאת מזה, מעבר לעוד כל מיני השלכות, היא קשורה לדבר שלמדנו אותו בפעם הקודמת. דיברנו על כך שבעל התניא איננו מעלה על הדעת את סילוק העולם, ביטולו ועיונו. בכל זאת, בעל התניא מדבר על המשכה של אור מסובב כל עלמין לבחינת ממלא. זאת אומרת, בעל התניא חושב שאפשר להביא הערות מבחינת סובב, זאת אומרת, מההערה האינסופית, בלי לעיין את העולם. כמובן, אם היינו מעלים על הדעת שבחינת סובב זה הבחינת העצמותו, שבעצמותו התברך, אפילו קשה לדבר על זה ולהתבטא בכך, כמובן שאין שום מקום לעולם, ואין לזה שום פירוש לא יכול לאפשר את העולם אחר כך. ולכן, יכול להיות שאחת ההשלכות של ההסבר הזה, שגם סובב וגם הם עליהם הערות מאלוקים, מהקדוש ברוך הוא, היא העובדה הזאת שאנחנו יכולים לחשוב על גילוי בתחיית המתים של אור סובב כל עלמין, ובכל אופן קיום של עולם. עדיין הדבר דורש הסבר, ואני לא אומר שאנחנו הסברנו את הדבר, איך זה יכול להיות. בכל אופן, זה צריך להיות אחד המרכיבים בתשובה לשאלה איך יכול להיות שיהיה גילוי של סובב כל עלמין, ובכל אופן העולמות יתקיימו. ובכן, זאת אם כן נקודה שנייה. אם כן אני מסכם, נקודה ראשונה זה שהצמצום צריך לפרש אותו כהסתרה. נקודה שנייה זה שהצמצום הוא בין סובב וממלא, וסובב וממלא שתיהם הערות מאור אינסוף. כמו כן, אמרנו שבעל התניא בדרך כלל מדבר על צמצומים רבים, אבל באותו מקום של שדיברנו עליו מקודם, שזה ההוספות שבסוף ספר ויקרא, בספר ליקוטי תורה, שם מרחיב קצת האדמו"ר הזקן בשאלה איך להסביר את המושג צמצום. זאת אומרת, אנחנו הולכים כמובן על פירוש של הסתרה, אבל איך אפשר להבין את זה אם אנחנו לא רוצים להישאר רק במשל של אור? כי בסופו של דבר, אור זה משל. אז איך אפשר להבין את זה קצת יותר טוב במונחים רוחניים? אז לשם כך, מביא האדמו"ר הזקן משל. והמשל שלו ממחיש קצת את הרעיון הזה של הצמצום. הוא אומר, תדמיין לעצמך, אם כן, משל אחד, כמו חכם, הבקי באיזו מסכת, כגון מסכת יבמות, בכל פרטיו, הוויות דאבי ורבה, וכל הקושיות והתירוצים לעומקן, הכל תפוס אצלו בער היטב, והם מוקפים ונתפסים בשכלו והשגתו בתכלית, וברורים לו כאחותו. והנה כשמעיין וחושב ומדבר בה, אזי אור השכל והחוכמה הזאת מתגלה ומתלבשת באותיות. והוא בחינת גילוי האור. אך זהו כשמעיין בה. אומנם כשפוסק מלעיין, רק חוזר על לימודו בגרסה לבד בלי עיון, כגון חזרת לשון המשנה אלו טרפות ואלו קשרות וכו', הרי נסתלק כל העמקות והרחבת השכל, ואינו מתגלה כלל באותיות האלו. כמובן מן העמקות שהיה בהי טרפות שאינו מובן מלשון המשנה, וכן הלאה בהלכות ייבום וכו'. ואותיות המשנה והגרסה הם רק בחינת ראשים ולבד לגבי כל אור השכל שיש בהלכות אלו, שאינו מאיר כלל בגילוי לזולתו השומע ממנו גרסתו, כי אם הראשים ולבד מאיר לזולתו. אמנם זה האלם הוא רק לגבי זולתו. ובכן, מה המשל שמשתמש בו בעל התניה? הוא אומר, אם נדמיין לעצמנו אדם שקורא במשנה, ואדם ששומע אותו, השומע את המשנה, שומע רק את פשט המילים. הקורא, כיוון שהוא כבר למד את המסכת לכל עומקה, כל מילה במשנה מאירה לו את כל העומק העצום שיש, שמסתתר מאחוריה. אז מבחינת השומע, הוא רואה רק את פשט האותיות, את פשט המילים. ואילו המדבר רואה בהם את כל העומק של הלמדנות המופלגת שנסתרת בהם. אם כן, יש לנו כאן דוגמה לכך של איזה מין גילוי של, של אור, של תוכן, שהמסתכל רואה משהו מאוד מאוד מצומצם, אבל המספר הוא רואה פה משהו אחר לחלוטין. אפשר לומר לפי זה שהעולם הוא מין דבר אלוקים, כלומר אנחנו רואים את העולם, אנחנו רואים איזה מין דיבור אלוקי, גילוי אלוקי, אבל הוא רק האותיות החיצוניות של ההוויה האינסופית המסתתרת בהם, העומק האינסופי שמסתתר בהם. אנחנו לא רואים את זה, אבל מי שמספר, זאת אומרת מצד הקדוש ברוך הוא, הוא רואה את כל, הוא רואה במרכאות, את כל העומקים ואת כל הדברים שנמצאים מאחורי האותיות האלה, אחרי הדיבורים האלה. המעניין הוא שהאדמו"ר הזקן חושב גם על דוגמה אחרת. ובאמת, פעם כשאני חשבתי לעצמי איך אפשר להסביר את הרעיון של הצמצום, אז אני אמרתי את הרעיון של משל ונמשל. זאת אומרת, אמרתי, תאר לעצמך שמישהו רוצה להסביר למישהו משהו, והוא לא יכול להעביר לו את התוכן בצורה ישירה, אז הוא מספר לו איזה משל, הוא מספר לו סיפור, וכן הלאה, והוא מכניס את הנמשל לתוך המשל. עכשיו, השומע רואה רק את המשל, רואה רק את הסיפור, והתוכן נסתר. זאת אומרת, מצד המספר הוא רואה כמובן את התוכן בתוך המשל. מצד השומע הוא רואה את המשל. ועכשיו השאלה, האם הוא יצליח להבין את כל מה שנסתר בתוך בתוך המשל הזה. והשאלה הייתה, השאלה שביד חשבתי עליה כשעיינתי בדברים האלה של אדמו"ר הזקן, מדוע הוא לא לוקח את הרעיון של משל ונמשל? והנה, בהמשך אותה תורה, זהו קטע ה' בהוספות שדיברנו עליו, הוא אומר שהדוגמה הזאת של התלבשות השכל בתוך משל היא לא טובה לרעיון של הצמצום הראשון. היא טובה לעניין ההפסק בין העולמות, בין עולם לעולם, אבל להיות ראשית התהוות העולמות בין סוף ברוך הוא, אי אפשר להיות אפילו על ידי ריבו רבבות וכו'. זאת אומרת, נראה לי להבין את דבריו של אדמו"ר הזקן, שלא ניחה לו ביחס שבין משל ונמשל, לדבר על היחס שבין אור, אור אינסוף, זאת אומרת, בחינת סובב, לבחינת העולמות שלנו. זאת אומרת, הקשר בין משל ונמשל הוא קשר הדוק מדי וקשר קרוב מדי מכדי לקשור את האלוקים אל העולמות בצורה כזאת. לעומת זאת, המשל שהוא הביא, זאת אומרת, התכנים הכל כך עמוקים וכו' וכו' שנמצאים באותיות המשנה, הקשר הזה הוא יותר מרוחק, ולכן האדמו"ר הזקן מעדיף את המשל הזה על פני המשל של משל ונמשל. זאת אומרת, נראה לו שלגבי הצמצום הראשון של היחס שבין סובב לממלא, עדיף לקחת את הדוגמה הזאת של אותיות המשנה והעומק של העיון של כל המסכת שהמספר רואה אותה, מאשר את הדוגמה של משל ונמשל, ששם קיימת הנמשל ממש ממש רמוז בתוך המשל, ולכן זה מתאים אולי לצמצומים של שלבים או הסתרות יותר נמוכות, כמו שאומר בעולמות הבאים, ששם פרסה וכולי, כל מיני מושגים אחרים. אבל זה לא מתאים להסתרה הראשונה שדיברנו עליה. ראוי כאן להגיד, לפחות בצורה קצרה, שפה בנקודה הזאת, בסך הכל, בנושא הזה שאנחנו מדברים עליו, על היחס שבין סובב וממלא, והיחס של הצמצום וכן הלאה, שבנקודה הזאת הייתה מחלוקת גדולה בין רב חיים מוולוז'ין לבין האדמו"ר הזקן בעל התניא. רב חיים מוולוז'ין קורא בעצם את הספר הזה, את הספר התניא, הוא מכיר אותו כפי הנראה, הוא לא מצטט אותו, אבל כפי הנראה הוא מכיר אותו, והוא נרתע מהנטייה הזאת להתבונן ולחדור ולהיכנס אל הבחינת סובב כל עלמין. הבחינה הזאת, הנסתרת הזאת, שהיא, כמו שראינו, יש לה השפעות עצומות על עבודת השם, על הקרבה, על הדבקות, על השמחה וכן הלאה וכן הלאה, כל ה, וזה משפיע בסוף גם על השפעה על מידת צדקה וכן הלאה, כל ההשפעות הגדולות האלה שיש לשתי הבחינות האלה לעבודת השם, רב חיים מוולוז'ין מסתייג מההתבוננות הזאת בבחינה הנסתרת. מאיפה נובעת ההסתייגות שלו? ובכן, הוא טוען שהדבר הזה עלול להביא לטעות חמורה. הוא מגדיר את הטעות, הוא קורא לזה, יש לו זה ממש ביטוי, והוא אומר, הדבר הזה עלול להביא שאדם יטעה ויחשוב, ירהר בדברי תורה במבואות המתונפים. כידוע, מבואות מתונפים הם מבואות, הם מקומות שאסור להרהר בהם בדברי תורה. והנה אומר רב חיים מוולוז'ין, יכול לבוא אדם ולהגיד, הרי הקדוש ברוך הוא, הרי אור אין סוף נמצא בכל מקום, והרי אנחנו איננו מפרשים את הצמצום כפשוטו, הרי אנחנו אומרים שזה רק הסתר. זאת אומרת, אם אנחנו מבינים את זה ורוצים להתבונן בבחינה הזאת ולהתחיל לחיות איתה, להתבונן בה ולהביא אותה לתוך העולם התודעתי שלנו, לחשוף אותה בתוך העולם שלנו, אז כל הנורמות ההלכתיות שלנו, כל הנורמות של קודש וחול, כל הנורמות של טהרה וטומאה בעצם מתבטלות. ואז יכול לבוא אדם ולומר, מה זה מבואות מתונפים? הרי מלוא כל הארץ כבודו. ואז אני יכול להרהר בדברי תורה גם במבואות המתונפים. כלומר, רב חיים מוולוז'ין חושש שמחשבה כזאת שתתעמק יתר על המידה בבחינת הסובב, בבחינה הנסתרת, בבחינה הממלאת קול וכן הלאה, התבוננות יתרה כאן עלולה להביא לבעצם לאנרכיזם דתי, להתפוררות של כל המערכת ההלכתית, ושבעצם הכל יכול ליפול. אומר רב חיים וולוז'ין, אנחנו חיים במדרגת אחרי ההסתרים, הקדוש ברוך הוא עשה את העולם בצורה כזאת שאנחנו נחיה לא במדרגת הסובב, לא במדרגה הנסתרת, אלא במדרגה הגלויה, וניתנה לנו תורה, ואנחנו צריכים ללמוד את התורה ולקיים את המצוות בתוך עולם שהוא מדורג, בתוך העולם של הקו הזה שחודר לתוך החלל. אנחנו לא צריכים לחדור ולחפש את האור הנסתר הזה שמסתתר, ושבעצם בעל התניא כל הזמן נמצא איתו במסע ומתן, כל הזמן חורג אליו, כל הזמן מנסה לפגוש אותו. הדבר המעניין הוא שבעולם של בעל התניא אנחנו בכלל לא מוצאים התמודדות עם הסכנה הזאת. זאת אומרת, בעל התניא לא מגיב לאנשים ואומר להם, תיזהרו, אל תיקחו את הרעיון הזה למקומות פסולים, אל תביאו את זה למקומות מקולקלים וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, בעולם של האדמו"ר הזקן ובכלל בעולם החבדי, אנחנו לא מוצאים שום סממנים למה שבעצם רב חיים כל כך חושש ממנו, שמה שקראנו אנרכיזם ואנטינומיזם, זאת אומרת ביטול מצוות וכן הלאה, הוא בכלל זה לא נמצא בעולם שלו. וזאת כמובן שאלה מעניינת, מדוע הדבר הזה בכלל לא צף ועולה, מכיוון ש דבריו של רב חיים מוולוז'ין כמובן לא נאמרים בחלל ריק. רב חיים מוולוז'ין כנראה רואה דברים, הוא שומע דברים, וגם אנחנו יודעים שבעולם החסידות, או בעולם של הפריפריה של עולם החסידות, וכן הלאה, רעיונות כאלה, ודאי, אינני יודע אם דווקא בדיוק הרהור בדברי תורה במבואות התונפים, או השלכות אחרות, אבל בכל אופן, מסקנות כאלה בהחלט עלולות להיווצר. והנה בעולם של חב"ד, בעולם של האדמו"ר הזקן, לחלוטין יש הימנעות, יש לחלוטין איזה מין אי התייחסות לכל המערכת הזאת של הסיכון שעלול לבוא בעקבות ההתבוננות בעולם הסובב כל עלמין, בוודאי שהדבר הזה דורש עוד בדיקה ועיון.